ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני חושב שיש לפנינו דוגמה קלאסית למה שאני טענתי כבר כמה פעמים, שהרמב״ם בנה את השקפת עולמו מתוך זה של התנ״ך. הוא שאל מה התנ״ך מלמד אותי, ואלא מה התנ״ך, הכוונה לכל מיני מושגים, וכאן יש דוגמה איך דיון במושגים שהם בסיסיים מאוד ויסודיים, איך הם סייעו לו בעיצוב השקפת עולם. הקשה לי איש חכם, זה לא שנים קושייה גדולה, וכבר דיברנו שישנם גרסאות מוטעות שזה 36 שנה. צריך להתבונן, הרמב"ם קודם חלק לו מחמאה, הוא דיבר לעניין, הוא איש חכם. וזה כל כך חשוב בעיניו, שהוא אומר, עכשיו תשמע את השאלה ותשמע את התשובה. צריך להתבונן בקושייה ובתשובתנו בפירוקה. וקודם שאזכור הקושייה ופירוקה, אומר, כי כבר ידע כל עברי, כי שם אלוהים משתתף לשם ולמלאכים ולשופטים מנהיגי המדינות. פרשת שבוע, אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאום, מהגבלה, אתה שומע שיש פה אנשים בעלי מעמד. וכבר בר אונקלוס הגר עליו השלום, והאמת מה שבערו, וזה אחד המחמאות האגביות, הרמב״ם כמה וכמה פעמים מדבר על מעלתו של האונקלוס, ואמר תראה כמה הוא מדייק וכו' וכו'. כי למעשה זה הסיפור עם הטרומפייטר, דהיינו לתרגם ברוח השפה ולא רק בצורה מילולית, זה כמובן אומנותו של המתרגם המקצועי. כי אומרו, ואיתם כאלוהים יודע טוב ורע, כאלוהים. אז תמיד כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו יודעים כאלוהים. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא הנחש, ולא כתוב שהנחש שיקר, ולא כתוב שהנחש נענש בשביל השקר. מה זה הנחה? זה עוד דבר, אני מדבר בלשוננו היותר נורמלית, פיתויים. היה פיתוי. פיתוי, למה אנחנו קוראים? גם בפרשה שלנו, כי איש יפתה. יפתה זה לא לומר שקר, שקר זה שקר. לפתה זה להעמיד בפרופורציות אחרות את העניין הנדון. בפרופורציות שאתה משתכנע מהם, שאתה מתפתה להם, דהיינו שאתה רואה את הצד שהוא קיים, הוא לא שקרי.
זה מה שאומרים לשדל, כאילו שבטאת
למדת כבר אונגלוס, כי יפתה ישדל. מה זה באמת, מה זה בעברית המדוברת שלנו לשדל? זה לשדל להראות לו הצדדים שהם אמיתיים רק ביחסים אחרים.
אגב, אומרים זה גם לחיוב, לא רק לשלילה, שאומרים כאילו לשדל ככם בדברים.
קודם כל, אני לא זוכר שזה כתוב במקרא, לשדל. אתה מביא לי דוגמאות מהעברית המדוברת, ואתה צודק, אבל העברית המדוברת לא תמיד מדויקת מספיק בשביל ללמוד ממנה שבין לחיוב בין לשלילה.
שוב, לא יודע אם המילה של לשדל דייקה, אבל בשביל חזל, בשביל חזל של ככם בדברים, אולי יש לשדל
בדברים, זה עוד דבר.
להשתדל זה גם?
בוודאי זאת, תודה זאת. ככם בדברים כתוב, קח את אהרון. אז מה, את אהרון יקח אותו בידיים, היא אומר, אולי הוא יותר חזק ממנו, מה פשוט יקח אותו. לכן, לקחת זה גם כי יקחך לבך, מביאים פסומים שלי, כי יקחך לבך. זאת אומרת, הלב מתפתה בשביל דברים כאלה שאומר.
התרגום מתרגם על ויהווה כמו עדלות השחר, בהשתדלותי אמוי. בעלי המוסר אומרים תמיד שכאילו
זה יפה, הם עושים בזה קפיטל, אבל האמת היא באמת מה קשה לתרגום שהוא כל כך טוב. מהו היחס בין האדם לבין המלאך? ובכן, להשתדל זאת אומרת הוא בנימין במילה מדון התמודד, התמודד. האמת היא שגם להתמודד זה למות מידה, מידה כנגד מידה, הוא גם כן עמד והיום עוד ארץ יש במשלי. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא להתמודד, זה שהוא פרטר לעניין הזה. על כל פנים, הנחש לא שיקר, כי זה לא כתוב בתורה. אחרת היה צריך להגיד לנחש שקרן, ואם הוא שקרן אז בכלל הוא לא פונקציה בדבר הזה, אז הוא השיג את הדבר לא בצורה נכונה. כי אומרו ואיתם כי אלוהים יודע טוב ורע, רוצה בו העניין האחרון, אמר הוא טעון כרב רוויה. זאת אומרת, מה זה כאלוהים? כמו שאמרנו, מנהיגי המדינות או מישהו שהוא בעל סמכות. אוקיי, זה הנחת היסוד. ואחר הצעת שיתוף זה השם, זאת אומרת, אחרי שאנחנו מסכימים שהשם אלוהים הוא משותף, הוא עשוי לשמש גם אם אתה מדבר לבורא העולם, גם אם אתה מדבר למלאכים, גם אם אתה מדבר לאנשים ברמה גבוהה יותר. אחר הצעת שיתוף זה השם, נתחיל בזכון הקושייה. אמר המקשה, ייראה מפשוטו של כתוב כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים, כי אין לו שכל ולא מחשבה ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע. מה כתוב? כתוב כשהנחש אמר ויתם כאלוהים יודע טוב ורע, אז אם אני יוצא מתוך הנחש שהוא לא שיקר, אז זאת אומרת שאדם לא יכול היה להבדיל בטוב ורע. אז כשמניחים לפני הבהמה אבוסים משעורה, וגם אם היא רואה שהבעלים שופך רע לתוך הזה, היא אוכלת את השעורה הזאת, היא אוהבת את השעורה, כי יש לה נטייה לאכול את השעורה. היא לא יודעת מה זה גרל, והיא לא מבינה מה הדבר הזה וכו' וכו'. דיינו, מה שאנחנו מדברים, אדם שלא יכול להבדיל, ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע. זה הנחת היסוד שברו את האדם. וכאשר המרה, מה קרה אחר כך? כאשר הקדוש ברוך הוא עבר, כאשר האדם עבר על מצוות השם, וכאשר המרה, זאת אומרת המרה את פיו, הוא שינה, רק אז מה קרה? הביא לו מריו זה השלמות הגדול המיוחד באדם. אם אני אומר שהנחש לא פיתה, אז באמת אחרי שהם אכלו מעץ הדעת הם ידעו להבדיל בין טוב ובין רע.
הרוויח מזה.
בבקשה?
הרוויח מזה.
זאת אומרת שלמעשה המעלה של האדם בא אחרי שהוא עשה עבירה. אז קודם כל סתם יש שאלה במידת הדין. בית, אז למה כזה בחוץ ציווה לו? אם הוא אוטומט, כמו שהוא לא יכול לצוות לבהמה, כך הוא לא יצטרך לצוות לאדם. והוא, מה המעלה? שתהיה לו זאת ההכרה נמצאת בנו. עכשיו כמובן הרמב״ם מתכוון למה שלמדנו בפרק ראשון.
מה לא הבנת? השאלה שלו כאילו למה?
השאלה למה אתה לא שואל את זה? למה לא שאלת את זה בבראשית?
לא, אבל האלוקים הקבל, אז הוא אומר שיש הרבה משמעות.
יודע טוב ורע, סליחה. אתה צודק, אלוהים זה דרגה מסוימת. אבל מה כתוב על אלוהים? שהוא יודע להבדיל בין טוב ובין רע. האדם לפני שחטא ידע להבדיל בין טוב ורע או לא? אז אני מכניס אותך למצוקה.
לא, השאלה מה זה להבדיל בין טוב. אולי לעשות הבדלה בין טוב ורע כאילו במציאות, לא להבחין.
מה זה טוב ורע? נתת לך דוגמה, אדם בימינו שרואה דבר שהוא רעל, הוא לא אוכל אותו, למרות שיש לו פיתויים. האדם הראשון, לפני שדיברו איתו, יכול היה להבחין או לא? אז מה נפשך? אז זה בדיוק מה שהאיש החכם שאל אותו. הוא שאל אותו פשט בפרשת בראשית.
כאילו למה... אז מה היה האדם לפני ש...
הנחת היסוד הייתה שהאדם לפני... כי הרי הנחש אמר לו שאלוהים יודע שאם אתם תאכלו מעץ הגן, אז תדעו כאלוהים. ואנחנו יצאנו מתוך הנחה שהוא לא משקר. אז זאת אומרת, אז השאלה משני הצדדים. א', איך אפשר לצוות על אדם שאין לו כוח ההבחנה לצוות אותו שלא יאכל? ב', ומה השכר? הוא ציפרו אותו, הוא קיבל צ'ופר כזה שעכשיו הוא יודע להפכים אותו במנהרה. והוא, מה מעלה? וכאן הוא מזכיר לנו את הפרק הראשון, שתהיה לו זאת ההכרה הנמצאת בנו, ההכרה אשר היא הנכבד מן העניינים הנמצאים בנו, הוא בא נתעצם. זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות עצם, אנחנו הופכים להיות סוג מיוחד במינו. זה השכל, וזה הפלא. אז מה הפלא? שיהיה עונשו על מריו, העונש שהוא קיבל על זה שהוא מרד בשם, תת לו שלמו שלא היה לו, והוא השכל. הוא קיבל...
אז מה היה לפני?
בבקשה?
אז מה היה לפני?
אז אני שאלתי אותך.
הוא היה כמו בהמה?
אני, סליחה, מה... אוקיי, אז לכן מה אתה מציע?
בצלם אלוקים אמרנו.
מה זה, הוא ישר לשאול, מה זה צלם אלוקים? אלוקים ראינו קודם בפרק ראשון, אתה צודק. ומה כתוב בחומש? שהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ובאמת הם כך נהיו? כי מה כתוב הרי? ותיפקח, נהנה שניהם. ולפני זה, מה הם היה להם? קטרק, מה הם לפני זה הם לא ידעו? ותיפקח, נהנה שניהם. הרמב"ם מתכוון לומר שהיהודי הזה ששאל טוב, הוא כותב, זה יהודי המסתבר, שהיהודי הזה עשה לו עמימון נפשך כזה. הוא לא הבין את הפרשה הראשונה בתורה, אבל הוא הבין את הפרשה השנייה. אז מה אתם באו שזה?
אפשר להגיד ש... הרי כמו שהסברנו שבוע שעבר על צלם אלוקים, שזה היכולת לקחת דבר ולהבין את המהות של הדבר. אז הם בוודאי הבינו את המהות של מה זה טוב ומה זה רע.
יפה מאוד, אז הם הבינו, אז...
אבל תיפגח עליהם, אז פתאום מה הדבר הראשון שהם עשו? הם עשו להם חגורות.
סליחה, מה השתנה בהבנה שלהם אחרי שהם אכלו?
ההרגש, אז זה לדעת טוב ורע.
מה זה הרגש?
על החיבור בין הטוב ורע, הם ידעו שהם היו ערומים גם לפני כן.
זה קושיה שאתה שואל טובה, אבל זה לא קשור לשאלה שלנו. כתוב ותיפקח עיני שניהם, דיינו באמת ההסתה של הנחש הייתה אמיתית. פתאום נתווסף להם עוד משהו, שנתווסף להם זה הרי כתוב, השאלה מה התווסף להם. אז זה מה שהוא אומר, ואין זה אלא כדבר מי שאמר, דוגמה, כי איש מן האנשים מרא והפליג בעוול, אחד עשה דברים שליליים, ולפי כך שינו בריאתו לטוב, אז הוא קיבל צ'ופר שהוא שם כוכב בשמיים. פתאום הוא קיבל שכר. אני אגיד לכם מהי הבעיה שלכם. הבעיה שלכם שאנחנו מופתעים מזה שאף פעם לא שמנו לב לזה. למדנו כמה פעמים בשביל, המורה, הגננת בגן, המורה בכיתה, לימדה אותנו את כל הדברים הבסיסיים האלה, ואף פעם לא עשינו לחשבון מיני ובי. מה? איך אפשר לסבות?
וזה לא נראה לרמב״ם שהוא... שמקבלו מעלה אחרי שהם חדום.
מה? שמה הוא מעלה נוספת.
כן, אני אומר, אז זה לא נראה לרמב״ם
שהם... תגיד אתה. זה בדיוק, והוא אומר, זה דוגמה כמו שאחד... מה הוא אמר? הוא עשה איזה עבירה, וקיבל רמטכ"ל. וקיבל צ'ופר. אז הוא אמר, הוא שם לו כוכב, הוא הפליג. הוא קיבל את הדרגה רוחנית כשכר במרכאות על העבירה שהוא עבר, הרי צריך להניש אותו. זאת הייתה כוונת הקושיה ועניינה, אף של פילי שלא הייתה בזה הלשון. זאת אומרת, הרמב"ם לא מצטט אותה, הרמב"ם מחדד את השאלה והוא מבסס את השאלה על ההבנה מיניו בטקסט. כן.
לגבי הדוגמה שהרמב"ם מביא עם הרעל.
עם מה?
עם הרעל.
כן.
זה אותו דבר, כי טוב ורע לכאורה זה לא מסוכן ולא מסוכן, זה עניינים מוסריים.
טוב ורע? הרעל, זה אם אחד יאכל שחת שיש לה ליזול, אז הוא ימות.
אבל זה לא תמיד...
אם זה אייכמן זה
מצוין. אני מתכוון לומר, זה לא תמיד רע, כאילו רע וטוב זה נמדד בכלים מוסריים, לא? לא בכלים...
נו, אתה בכיוון.
אז, לא, אז...
ומה לא נמדד במוסריים?
מסוכן ולא מסוכן, רעל ורעל.
הבאת מסוכן, אני אגיע, אני אמצא לך דבר אחר שזה לא מסוכן.
כדאי או לא כדאי.
כדאי או לא כדאי, אמצא כל מיני הפכים. אני הבאתי דוגמה של בהמה שאנחנו מבינים שלא. אתה צודק בגדרה, אמר אתה רצית?
אמרתי שזה יכול להיות טוב רעל, אם זה לאייכמן למשל.
מה, 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 מה?
אם מישהו אוכל את הרעל זה אייכמן, אז זה טוב.
אבל זה לא הוא קובע, זה אתה קובע. אתה שרוצה להניש אותו, אבל הוא הרי לא חושב. על כל פנים, הכיוון שלך הוא חצי צעד. זאת אומרת, הרמב"ם אמר, בוא קודם נגדיר מה זה טוב ורע. ושמע ענייני תשובתנו. אמרנו, אתה האיש המעיין בתחילת רעיונאו וזממיו, ומי שיחשוב שיבין ספר, אדם מדברים על בן אדם אינטליגנטי, ואיזה ספר, שהוא הישרת הראשונים והאחרונים, אם אתה לומד תורה, אתה לומד תנ"ך, והספר הזה הוא היעד שלו ליישר את העולם הפנימי, גם של הראשונים וגם של האחרונים, אגב הוא ככה מחלק מחמאה לתנ"ך, ועוברו עליו בקצת פינות הפנאי מן השתייה והמשגל. מה אתה עושה בזמן הפנאי שלך? אתה עושה חיים. כעוברו על ספר מספרי דברי הימים או שיר מן השירים, אם אתה כזה אל תתחיל איתי, אם אתה לא מוכן להתייחס בכובד ראש ללמוד תנ"ך, אז אתה סתם כראש, תקרא את העיתון, תקרא איזה ספר בלשי וכו'. יתיישב ויסתכל, כי אין הדבר, זאת אומרת, אתם שומעים איך, באגב אוכי הרמב״ם אומר לך, רבותי, אתה מתחיל תנ"ך, תלמד טוב. כי אין הדבר כמו שחשבתו בתחילת המחשבה, אבל כמו שהתבהר עם ההתבוננות לזה הדבר. וזה, נתחיל מיסודות הפשוטים, כי זה השכל אשר השפיע השם על האדם, והוא שלמות האחרון. זאת אומרת, זה למעשה המדרגה המקסימלית, הוא אשר הגיע לאדם קודם מרותו. האדם נברא עם שכל, וכאן הרמב״ם מסתכל על הרמב״ם בסוף. זה הרמב״ם שבפרק ראשון אמר לנו שבצלם אלוקים ברא את האדם, דהיינו האדם ראשון נבנה עם שכל. ובשבילו, בשביל המדרגה הזאת, נאמר בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. ובגלל דיבר איתו וציווה אותו, כמו שאמר ויצב השם אלוקים, ולא תהיה הצבא לבהמות ולא למי שאין לו שכל. אדם שלא יכול לבחור, אין מה לדבר אדם. ובשכל יבדיל האדם בין האמת והשקר. אתם רואים את הפתרון. הרמב״ם אמר, הוא גם דיבר אותו דבר, הרמב״ם אמר צריך להבדיל בין טוב ורע ואמת ושקר.
הוא קודם הוא מבחין בין אמת ושקר.
בסדר, בסדר, בסדר. אז זה מה שאנחנו התחלנו. לא כתוב בתורה ויתם כאלוהים יודעי אמת ושקר, כי אמת ושקר האדם הראשון ידע גם קודם. טוב ורע הם מושגים אחרים, לקוחים ממישור אחר לגמרי. זאת אומרת, הטעות שלנו כשאנחנו אמרנו את הקושייה היה כשאתה, קראת בפרק הראשון שאלוקים ברא את האדם עם שכל בדמות, יש לו משהו רוחני, ואחר כך אתה אומר שהוא פישל. הוא פישל לא בתחום ההבחנה, הוא פישל בתחום הנטייה, בתחום אמת ושקר, וזה היה נמצא בו אמת ושקר על שלמותו ותמותו. זה היה מושלם אצלו. אמנם המגונה והנאה, זה מה שאתה אמרת מוסרי. למה אתה קורא יפה? את מה אתה שולל? מה באמת לא בסדר בעירום? ויתם כאלוהים ידי טוב ורע. ותפקר הנשם ודוק ירומים מהם. הרי גם קודם הוא אדם ידע, אדם שלא ידע שהוא ערום, הוא לא בן אדם מדמות, הוא לא לעניין. אז הוא ידע, אז מה זה פקר הנשם? ומה הייתה התגובה? התגובה הייתה בתפורה להתענה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא הייתה התייחסות לדברים יחסיים. אמנם המוגונה והנאה הוא בפורסמות, לא במושכלות. דברים, כי לא יאמר השמיים כדורים נאה. אני לא אגיד, העובדה שאני רואה כוכבים, זה יפה או לא יפה, זה נתון. ולא הארץ שטוחה מגונה. להגיד, זה נכון או לא נכון? מה? אבל יאמר אמת ושקר. במילים אחרות, הרמב"ם אמר, צריך להבדיל בין אמת ושקר לבין טוב ורע.
ההבדל הוא שזה אמת ושקר זה ערך אבסולוטי וטוב לא, ו...
כן, יחסי. יחסי, זה לקוח מהתחום המוסרי. זה לקוח מהתחום המוסרי. אנחנו החלטנו ככה, וזה ככה נראה. או משהו כזה. יש לנו תיות וכו' וכו'.
זה קשור לעצם החטא שהם עשו? זה קשור כאילו לציווי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן, או כל חטא שהקדוש ברוך הוא היה אומר?
קודם כל, מה פירוש המילה חטא?
שהם
לא עבדו
בציווי.
מה זה חטא?
פספוס.
להחטיא את המטרה. הם לא היו מכוונים. זאת אומרת, כל פעולה שהיא לא מכוונת זה חטא. זה פספוס.
אז כל חטא הוא שקר?
לא! כל חטא הוא רע או טוב.
אז זה כבר לא, אנחנו כבר לא במישור של...
נכון, נכון. אני תכף אגיד לכם מה הקושיה שיש לי פה. אבל בפשטות, אבל, וכן בלשוננו, יאמר על הקושת ועל הבטל, זאת אומרת, הוא תרגם אחרת. בלשוננו יאמר מה?
הנכון והשב.
הנכון והשב. זה מאמר שוורץ.
אמת ושקר.
אמת ושקר. והננאה והמגונה, טוב ורע. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר. וזה יהיה בעניינים המושכלים כולם. כל דבר שהוא בטריטוריה של הבנה, וכאשר היה על שלמות עניינה ותמותם. כשאתה רוצה לדבר על אדם שהגיע למטרה שלו, אדם שלם, אדם שמבטא את האידיאל האנושי, והוא עם מחשבתו ומשקליו, אדם שפיתח את האינטליגנציה שלו, אשר נאמר בו בעבורם ותעשרים מעט מאלוהים. סתם אין לנו קושייה. אמרנו קודם שאלוהים זה נקודת המוצא שלנו. מה זה ותעשרים מעט מאלוהים? זאת אומרת, הייצור האנושי חסר לו משהו מהמעלה הסופית. מי שלא יודע להבדיל בין דברים הכי בסיסיים, מה זה מעט, אז לא היה לו כוח להשתמש במפורסמות בשום פנים, אם זה היה ככה, ולא השיגה מה שאפילו הגילוי שבמפורסמות בגנות, והוא גלות הערבה, לא היה מגונס לו, ולא השיג גנותו. כאן בא רמב״ם קשה, וכאשר מראה, ונטע אל תאבותיו הדמיוניות והנאות תחושיו הגשמיות, כאשר הופר האיזון, וכאשר מרה, דהיינו כשהוא חטא, ניתן לו כוח הבחירה, וכוח הבחירה ניתן לו מאוזן, והוא נטע אל תאבותיו הדמיוניות והנאות תחושיו הגשמיות, כמו שנאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. מה כתוב? כשאתה, נקרא לדוגמה, אני אעזור לדוגמה שאמרתי קודם. הפרסמון, אתה רואה פרי דובדבן, משהו, 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 משהו. ואתה רוצה לאכול אותו, יש לך נטייה לאכול את זה. אבל אם אתה ראית שנחש הטיל שם הרס, אז בכלל לא שיהיה בכלל. אז
כמו אבן עזרא על
על מה?
על לא תחמוד.
על?
שטויך.
על מה לא?
לא תחמוד, שאתה כאילו, אתה...
בסדר, שזה לא שייך אליך.
מה, שזה מלכה? מה
שייך? אבל... בימים אחרות, אדם הראשון היה מאוזן. זה הפשט של פרק א'. זה הפשט של מה שכתוב בראשית. שלחו אדם לעולם כשהוא מאוזן. והאדם בעצם בחירתו יפר את האיזון. ואז אמרו, אוקיי, מכאן ואילך אתה לא תהיה אובייקטיבי. מכאן ואילך אתה חשוד שכשאתה שומע דברים, אז יש לך אגואיזם. יש לך יצר הנצחנות. אז למה אדם לא, אדם מתפקח? למה הוא מודה לאמת? למה אתה אמרת ככה, אני השתכנעתי. מתי אדם מסתבר? כשנוסף לאמת המקצועי שלו, הוא רוצה לסדר אותך, הוא רוצה להרוויח כסף, הוא רוצה לקבל פרסום. זאת אומרת, יש לו מרכיבים לא הגיוניים בנושא הנדון. כשפלויני רוצה להוכיח אמת מסוימת, הוא מודה לאמת, מה אכפת לי אם זה שלי או שלך, בכלל אין לי שלי, אין שלך, אני רוצה את האמת. אבל אם יש לי אינטרס שיכתבו עליי בעיתון, שיתנו לי פרס, אז זאת אומרת שהסיכול שלי הוא כבר לא, הוא לא נקי, הוא כבר מורכב. ההרכבה הזאת, זה העונש הגדול ביותר שהמין האנושי קיבל, שהוא לא יכול להיות אובייקטיבי.
כי הוא מרגיש את עצמו.
אני נתתי כמה דוגמאות, מרגיש את עצמו, מרגיש, הוא רוצה כבוד, טוב בעצם, אם התפוח הוא בריא והוא טוב, מה איך פחדה? הוא תאווה על העיניים.
אבל תאווה על העיניים זה נכתב לפני שהם אכלו מן העץ.
זה אותו, הם התפתו לזה. מה שאתה אומר עכשיו זה מה שקשה לי. קשה לי, אדם שהוא מאוזן, שלא תתבלבלו.
מה היה ההבדל בין? הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא טוב להיות עירום גם. הוא ציווה שזה אסור.
לא, הוא לא אמר.
הדברים שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו, זה לא הדברים שהוא יודע שזה לא...
זה בהתחשב בחולשה האנושית. בהתחשב בחולשה האנושית. לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. אנחנו מדברים על האבין הראשונה שתהיה. על כל פנים, השאלה שאני, נדמה לי שהברבנל ירגיש בדבר הזה. איך יכול להיות שהאדם הראשון שהיה מאוזן, איך הוא מרא? מה פתאום? הרי יש לו רק אמת ושקר. זה מסע אתה קצת מהיר.
הרמב״ם נוגע בזה, אומר שהנחש כאילו הוא תפס אותו במישור שהוא כן יכל לתפוס אותו.
זה גופה שלא יכול היה לתפוס אותו.
אם היה מוזן לגמרי, אז בכלל לא הייתה להתמודדות.
אין אחר.
אז כנראה שכן הייתה...
אני מסכים את רדי כנראה, אבל אני לא יודע איך לפרש את זה.
אולי אפשר לב.
בבקשה.
הרמב״ם לא מדבר פה על טוב ורע כמוסר, מדבר כמפורסמות. מגוני ונאי הוא קורא לזה.
מה זה מפורסמות?
מפורסמות זה מוסר שהוא נובע
גם מפורסמות. זה דברים שבני אדם פרסמו. זה בני אדם,
זה מוסר שהוא מגיע
ממה? מהצכמת
אנשים. רגישות תרבותית.
יפה מאוד.
ויש מוסר אחר שהוא מגיע ממושכלות.
מה זה מושכלות? אני לא מבין.
יש מוסר אבסולוטי.
מי אמר? עד הרמב״ם. מכאן זה לא כל כך פשוט לי, זאת אומרת שזה מוסכמות. המוסכמות הן גם מוסכמות על חברה מסוימת. יש חברה שלא מקבלת את הדבר הזה, כי זה לא מוחלט.
אבל יש מוסכמות שבמקרה כל החברות מסכימות בו.
אני לא באחור, היו תרבויות שלא הסכימו. עשו להיות היום תרבויות שיחליטו לא.
נכון, זה הפשט של המוסכמות והמפורסמות. אני מבין את זה. אני רק אומר שהרמב״ם שהוא מדבר פה על עירום,
העירום זה רק חיתים שהרמב״ם יסביר את מה שמסופר אחרי.
זה הדוגמה הטובה ביותר.
נו.
הוא יכתוב קדימה, שיותר מגונה שתיית היין עד השכרות, מאשר אנשים שיושבים ביחד, ולא באותו פרק.
נו.
כשהוא מדבר על... על איוב, בחלק השלישי אני חושב.
נו, בחלק השלישי.
כן. עירום, אין בו שום רע באמת מצד המושכלות.
נכון מאוד.
ולכן אין
שם... מה בוש מושכלות? מצד ההיגיון, מצד האמת בשקר. אמת בשקר.
כן, כמו שאתה אומר.
נו.
והמוסר שהוא אוסר את ה...
מה מוסר?
המוסר... לא, רגע.
תחשוב.
אני הולך להגיד.
בבקשה. רגע, תן לי להגיד.
יש מוסר שהוא קשור למפורסמות. דבר שהתפרסם גנותו, אסור לעשות אותו.
מי אוסר לעשות אותו? אותה חברה שקבעה ש...
גם השכל יאמר שצריך לשמור על סדרי החברה. הרב שאל, איך האדם שאין לו ידיעה במפורסמות יבוא לחטוא? הרי הוא צריך את הידיעה מלכתחילה, נכון? אז אני חושב שאפשר להציע ככה.
איך?
האדם הראשון שהיה לו שכל והיה לו ידיעה בשקר ואמת, היה לו גם דמיון. והיה לו גם תאוות.
עכשיו אתה אומר, והדימון והתאוות גברו על השכל?
הם לא גברו.
הם לא גברו, אז למה חטא? הרי זה בדיוק מה שאומר, שהוא בטר אותו, היא התפתתה. והשאלה היא, מי שיש לו שכל חזק, איך הוא מתפתה?
מה אתה שברוך הוא בר הנחש שהיה יכול לפתות?
בסדר.
אז היה צריך לבוא משם.
הנחש זה הכוח השלילי. אז אתה שואל מה? וזה בדיוק מה שאני שואל. תחשוב, אתה במקום אדם הראשון. היית אומר לך, שלך מבוא. ועובדי שחזל גם תיארו את זה גם כן, הם היו ערים כנראה לדבר הזה, שחזל תיארו לא לגעת בו, אז הנחש כאילו דחף את זה ואמר את נגעת ולא קרה. אז זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא משהו באיזון לא עבד, אבל זה בדיוק השאלה שלי.
יש דמיון והתאוות אינן רע אבסולוטי מעצמם, ואדם יכול לעטות דרכם ולגלות השגת המפורסמות אחרי זה. יש פה שני שלבים בחטא. שלב ראשון, השכל הרי לא אוסר להכיר את הדמיון.
השכל אוסר לעשות נגד רצון השם. והשאלה איך הם עשו את זה?
זה תפקיד שם נחש, אבל...
אם הרב הכניס את חז"ל, אז אני מרשה לעצמי גם...
בבקשה.
יש,
אנחנו תזכור שבמקרה הזה חז"ל מבססים על הטקסט,
נכינה, לא, נטו לטקסט, נטו לטקסט, כי זה, יש צירוף של כל מיני קושיות אחרות, של למה נחש הגיע דווקא לחווה ועוד דברים.
בוודאי שאתה מתחיל לדבר על מעמדה של האישה,
זה כבר השלכות
של... לא, בדור שזה עוד בהמשך.
אנחנו רואים את זה בעבוד הרבי נתן, נראה לי גם בסנהדרין זה מובא, ששם חז"ל עמדו על מה היה, מה הייתה הטעות הראשונית של האדם הראשון.
זה בדיוק השאלה שאנחנו עומדים בה.
שם מדובר על זה שהאדם הראשון באמת עשה סייג, והוא אמר לחווה לא לגעת. הבעיה,
למה הוא צריך לגעת? הרי הקדוש ברוך הוא לכתחילה לא אסר את הנגיעה.
אז שם מוסבר
ההסבר הזה נובע מתוך קושי בטקסט, כי היה, אוקיי, אז
הרב אמר את זה רק אם אני מתייחס לטקסט, לכן אני מביא את החז"ל הזה.
אבל הרמב״ם לא לוקח את החז"ל הזה, אתה מנסה לתרץ קושיה על הרמב״ם באמצעות חז"ל בעבוד הרבי נתן. זה לא מחייב. אני שואל, הרמב״ם לשיטתו שמנסה להבין את מה שכתוב בתורה, אמרתי שלכאורה יש פה טעות הגיונית.
אבל אני רוצה כאילו לקחת את זה כמקפצה אולי כן לתרץ הרמב״ם, כי אם אני אומר שבאמת אדם כן אמר לחווה שאסור לה לגעת, והנחש עבד במישור הזה, אמר, זה פרצה, אני יכול להוכיח לה שבאמת מותר לגעת, ופה מתערר כל העולם, כי יש פה אי איזון בין האמת, כי אמרנו שהם יכולים להבחין בין האמת והשקר.
אז האדם הראשון אמר שקר, כשהוא אמר
שקר. הוא לא אמר שקר, הוא עשה סייג. הוא עשה סייג בלי...
אתה בורח לי למושג שהוא לא רלוונטי לדיון הזה, מעשה הסייג. הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, והוא אכל.
אני לא... הרב, יש שכל, יש רצון. אני לא מבין מה הרב אומר. הרי השכל מחייב, אני מבין, אבל אדם עוד...
אבל השכל, סליחה, השכל לא מחייב את הרצון?
השכל היה צריך לחייב את הרצון. יפה מאוד. אבל הוא השתלט עליה.
זה בדיוק השאלה, למה לא השתלט?
אבל כך זה טבע הרצון. היא רוצה, היא חופשית.
סליחה מאוד. ולמה לא תגיד שטבע השכל הוא שהקדוש ברוך הוא ברא אותו שיכפה את הרצון?
הוא ממשיך להגיד את האמת שלו, אבל הרצון, זו הגדרת רצון, נכון? שהיא רוצה.
נו.
וזה בחירה, זה חופשי במהותו.
זה בדיוק השאלה שאני שואל. מי שיש לו שכל חזק מאוד, איך הוא מתפתה לרצון? איך הוא מאבד את האיזון? המילה אשר מרא, גם הוא אמר כזה, מה שמרא, מה הוא רוצה?
מרא נראה לי גם מרא, אני לא...
כאשר מרא, נדמה לי שעל זה יש אברבנאל, זאת אומרת, יש פה שאברבנאל למורה נבוכים.
הרב, אבל אנחנו נאלצים להגיד את זה, כי אנחנו...
בוודאי שאנחנו נאלצים.
הרב עצמו אמר שהרי הוא כבר, היא ראתה כבר שהעץ הוא טוב למחל ונחמד למראה, היא כבר ראתה את זה לפני שהיא חתה. אז יש פה, אז הקלקול, חייבים להגיד שלפחות השורש של הקלקול היה לפני האכילה.
יהיה ככה, זה גוף אני שואל אותך.
אז אפשר, קודם כל, גם שם, גם במדרשים האלה מובא שיש עוד שאלה. הרי לא ראינו ש...
תביא, מורה הנבוכים, במדף של מורה הנבוכים הגדול, הפרשאי עם הפרשנות.
אבל הרמב"ם לא עוסק בשאלה הזאת.
לא, אני רוצה את אברבנאל.
הרמב"ם הרי לא עוסק בזה.
סליחה, ודאי שלא עוסק בזה, אבל אני רוצה, המודל שהרמב"ם מציג נשמע נורא אלגנטי. אבל נדמה לי שהרמב״ם לא פתר את השאלה איך האיזון השכלי שלו הופר.
כי היית הנחה שהרמב״ם משהו שידל אותו.
אתה בוחר לי את המילה שידל, זה בדיוק מה שאני שואל, למה הוא התפתה לשידול?
מי שיש... כי הוא הציל לו את זה אחרת.
אבל זה שקר. זה שקר.
לא, הביא לו פרופורציות אחרות.
אי אפשר להגיד שבמבחינה שכלית אדם הראשון לא הבין בצורה נכונה.
לא אי אפשר להבין, זה קשור למה שלמדנו כשאתה לא היית פה.
רב,
קראנו קודם שהרמב"ם אמר הוא אדם הראשון נבנה על שלמותו, הוא היה שלם לגמרי.
הרב, הרב שואל על מה שהרמב"ם מציע, או זו שאלה נוספת?
לא, מה שהרמב"ם מציע כאשר אחרי שהרמב"ם מציג לי דמות מודליסטית כמו אדם מאוזן, שואל אני איך הופר האיזון הזה.
אני לא בטוח שהוא מציג את זה, משום שהידיעת המפורסמת אומנם לא הייתה באדם.
מה זה מפורסמות?
מפורסמות זה גנות של עירום, זה הדוגמה הכי טובה, שזה לא גנות לפי האבסולוטי, זה גנות אחרי מצב מסוים.
אבל אני הרי מדבר איתך עוד לפני המצב הזה.
לא, אבל זה לא אחרי, זה בדיוק מה שאני לא מבין. הרמב״ם כן אומר שהאדם נולד עם דמיון ועם תאווה יחד עם שכלו.
איפה הרמב״ם דיבר על זה?
הוא אומר כשנתח את אהותיו דמיוניות, משמע שהיה לו דמיון.
לא, וכאשר מראה, זאת אומרת הוא שינה מן המודל.
אבל השדוע לא בבריאת השגה. זאת אומרת, החטא שכתוב פה זה נטייה אחרי דמיון ותאווה שהייתה לו כבר.
אבל מי שאין לו שכל לא צריך, לא צריך
להתפתח. אבל זה לא על המודל של הרמב״ם.
למה לא?
הוא עודי אדם עם שכל שלם ועם דמיון ותאוות, רק שלא יודע את המפורסמות, אבל התאוות יש לו.
רק רגע, סליחה.
וגם היום כאילו יש לנו שכל, עוברים עליו. תעבוד מנגורים על הסכם, גם היום. אז מה?
אני רק רציתי להבין מה... זאת אומרת, זו השאלה... אני מבין את השאלה,
יש פה אברבנאל ארוך, כך נמנה לי ב...
זה אברבנאל על המורה?
כן. אברבנאל אומר כדרכו ש... יש לו כך כך קושיות והתבוננות, 20 דברים יש לו קושיות. אברבנאל ארוך,
אני אומר אברבנאל ארוך, יש אברבנאל קצר. אני לא ידעתי שיש כזה דבר.
למה אמרו שאסור ללמוד אברבנאל לפני השינה? הוא שואל שאלות ועד שמגיע לתשובות אתה כבר נדע מה ללמד את הציבור הזה. אז זה הייתה כמובן דרכו. אבל נדמה לי שפה
נראה לי, חייבים להגיד שהרמב״ם איכשהו בלי העמקה בשאר הקושיות שנשאלים, שאפשר לשאול על הנושא, הוא לא שלם, הוא לא עומד בעצמו, חייבים לצרף את שאר הקושיות
והחתימה של
ואיך עונים לקושיות האלה, ואז על ידי הצירוף זה המפתח כדי להבין הכל. אבל כאילו זה לא כל הסיפור, זה המפתח.
האמת היא שכנראה שפעם כשהיה לי כוח עברתי את כל הברבנל הזה והרגשתי שהוא מרגיש בקושייה הזאת. בסדר.
הרב, חתימת הפרק השתבח בעל הרצון אשר לא תושג תכלית.
קודם כל איך הוא תרגם?
השבח לבעל החפץ.
זה לא הרצון במובן שאתה רוצה לומר. הרצון שאתה אמרת זה רצון אנושי. במובן שהוא מדבר על הרצון
אני התכוונתי
אתה רואה שהוא תרגם חסד ולא, ולא...
חפץ.
טוב, אתה יודע מה? בוא נקרא עד הסוף, נראה. וכאשר מראה ונטל את אבותיו הדמיונות והנאות חושב הגשמיות, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל וכיתבה הוא לעיניים, זאת אומרת, אתה מרגיש שכאן התחלת ההתחלקות הייתה פה, פה הוא החליק בפעם הראשונה. אתה צריך לאכול מה שטוב לך, מה שמריא לך.
זאתי, זאת חבה.
בבקשה?
זאתי, לא?
זאתי, בסדר. ונענש, אז בנק הראשון היה, בשולל ההשגה היא השכלית. זאת אומרת, הוא כבר ירד במדרגה. הוא ירד במדרגה, ואני שואל איך הוא עשה את הפעולה שהוריד אותו במדרגה.
סליחה, להבין. נשללה ממנו את ההשגה, זאת אומרת שמקודם היה לו גם את התכונה של להבין זו ורב, אבל מעל זה היה לו...
לא, ההשגה השכלית המוחלטת.
אז התחלף, כאילו...
הוא קיבל, נוסף לו עוד שיקול.
אבל אם זה נוסף לו, אז מה זה נשללה ממנו את ההשגה השכלית? כאילו עכשיו אני עומד עם שני הדברים, אז למה זה נשלל?
לא, השגה נטו, השגה השכלית נטו. השגה השכלית, אם קל לך את הדוגמה שאמרתי, אם אני רוצה להוכיח שהארץ מסתובבת, אני רוצה להוכיח איזה נוסחה במתמטיקה, וקם תלמיד צעיר ואומר לי תשובה, אז אתה יכול למצוא לפעמים גם ראשי ישיבות שאומר עכשיו אני אתעלם מזה כי הוא צריך באיזה מקום שהוא להגיע לשיעור הכללי שלו ולהגיד את היסוד. שלמה זלמן היה אברך הרבה שנים, נדמה לי שהוא היה אברך עד שבנו נכנס לכולל. הוא אמר עד כאן אני ובני, ואז הוא היה מוכן לקבל משרות. אז אחת המשרות שהציעו לו זה היה להיות חבר בית הדין הגדול. אז אפשר להבין, עולם הדיינות היה נראה אחר. בסדר. ואז באו להציע לו משרה בכל תורה. כי אז ראש הישיבה נפטר, הוא כבר היה ישיש. אז הוא אמר שיעור לדוגמה. וכמובן זה היה שיעור מאוד ייצוגי, וכל הרמים באו וכו' וכו'. והוא אמר, יסוד. ותלמיד אחד יקשה קושייה. אז הוא יראה כמה רגעים ואמר, אתה צודק, אין לי שיעור. הלך הביתה. אז בא הביתה ששאל אותו, נו, איך היה? זה לא עבר. לא יקבלו אותי. כעבור כמה שעות באו ואמרו, החליטו לקבל אותו. למה יכולים לקבל אותו? אם כזה אמת יש לו, שהוא ידע שזה שיעור לדוגמה, והוא מודה על האמת ולא בוש, אז מגיע לו שיעור שיעור. הייתה החלטה מובנת פה של ראשי הישיבות. זאת אומרת, הם הבינו שיש פה, הם כולם היו ערים למוזיקת הרקע, שזה שיעור מבחן. אבל האמת יותר מובחרת מזה. אז מה היה אחר? היה אומר קוויץ', היה תבוא אצלי אחר כך, נעניים. אתם לא יודעים איך הושיעו את זה, מתחבדים כל הדברים כגון אלה. אז אתה יודע, זאת אומרת שלא האמת לנגד עיניו, אלא הטוב והרע, אם יחשבו אותו, אם יקבלו אותו למשרה, אם יגדרו מומחה גדול או כל מיני דברים.
וזו דוגמה של התעלות לדרגה שלפני החטא?
כן. בנקודה, אני לא אומר שרב שלמה זלמן היה משולל תאוות, אבל אני מתכוון לומר שבנקודה הזאת הוא הכריע על פי אמת ושקר לגבי דברים של טוב ורע.
זה הציווי שלפני ולא תיתן מכשול, שכאילו תעזור לבן אדם בלי שום...
תראה, אנחנו היום אין לנו בני אדם מאוזנים, אז בוודאי שאתה צודק. גם בני אדם, אל תניח לפתחו משהו מפתה. אז זאת אומרת, אל תעמיד אותו בניסיון, הוא מספיק, גם בלי שאתה עומד בניסיון, הוא כל הזמן נמצא בחוסר איזון וכדור. ומפני זה מראה במצווה שבעבור שכלו תשובה בה, והגיע לו השגת המפורסמות, ונשקע בהתגנות ובהתנאות, ואז ידע שהוא מה שעבד לו, מה שאפשט ממנו, באיזה עניין שב. מכאן ואילך הוא כבר מגלה את זה, ולזה נאמר ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת, ואין בהכרחי טוב ורע בכלל, אבל שקר באמת. והתבונן אמרו ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ירומים, לא אמר ותפקחנה עיני שניהם ויראו, אשר ראו מקודם הוא אשר ראו אחרי כן. בבקשה? בבקשה. אשר ראו אחרי. לא היו שם סנדרים על העין שהוא שר, זה מה שאני קודם התבדחתי על קטרק. אבל נתחדש בו עניין אחר, שגינה בו מה שלא היה מגנהו קודם, וכאן בלך יש מרכיב נוסף בשיקולים שלו, ובשיקולים לא היו שכלים נטו. ודע, כי זאת המילה הרצוני לומר פקוח, לא טיפול בשום פנים העניין גלות ידיעה, לא ראו... לא ראות חוש יתחדש, ויפקח אלוהים את עיניה, אז תפקחנה עיני עברים.
קורא זה פינוי, לא? התרגום המילולית של פיקוח. לפקח עליו את הגל, זה לפנות.
קודם כל, אדוני היקר, לפקח את הגל מופיע במשנה. צריך להבדיל בין הוראות, לשון חז"ל, לשון המקרא. הרמב"ם מדבר כאן בלשון המקרא. ותראה את הדוגמאות שלו.
מזה מגיעה מילה פיקח?
עוד פעם?
מזה מגיעה מילה
פיקח? בוודאי, מי שהוא מפוקח, מה אתה אומר הוא מפוקח? עיניי פקוחות, הוא רואה את העניין. אבל זה כבר הוראות, כמעט הייתי אומר בנות ימינו, אני עכשיו לא יכול להיזכר אם יש בתקופות קדומות יותר השימוש הזה. אבל תראה מספיק שלו, ויפקח אלוהים את עיניה. זאת אומרת, נוספה לה, לא היה לה כוח השגה חדש. היא הייתה במדבר, היא לא שמה לב בתחילה. מה זה פקח לי בתיה? אז תפקחנה עיני עברים. אנשים שבאיזה מקום שהוא, העיניים שהם לא מסודרות, לא רואות, ולעתיד לבוא, תפקחנה עיני עברים. אז תבוא הגאולה, הם יראו את הדבר הזה. פקוח אוזניים ולא ישמע. זאת אומרת, יש להם כוח השמיעה, אבל לא משתמשים בו. כי אומרו אשר עיניים להם לראות ולא ראו. אז זוהי כמובן דוגמה שהביא מהנביאים להראות את כל הדברים הכיוון האלה. אבל אומרו על אדם, משנה פניו ותשלחהו. זה כתוב באיוב. וזה דוגמה של שימוש בדברי חז"ל, איך שחז"ל הוסיפו אותם. ובכן, הקדוש ברוך הוא נתן לו תוקף, פירושו וביאורו. זה כמו דוגמה שאמרתי קודם, שהרמב״ם בנה לעצמו השקפת עולם. הוא למד תנ"ך טוב, רק הוא למד תנ"ך רמב״מי. זאת אומרת, הוא לקח מילון והיה לו מילון ולמד טוב והבין, לכן הוא גזר מתוך המקראות את המשמעות, הוא ייחס לכל אחד את המשמעות הבסיסית שלו. אז מה זה הביטוי הזה, משנה פניו ותשלחהו? פירושו וביאורו, כאשר שינה מגמת פניו, שולח, משנה פניו, כי פנים שם נגזר מפנו, כי האדם בפניו יחבר מהדבר אשר יצא כוונתו. הרמב"ם אמר רבוכה, מסביר לנו את הצד האטימולוגי. כי אדם פונה אל המקום שהוא רוצה להגיע, אז הוא מפנה את הפנים שלו. ואמר, כאשר שינה, איך הוא למד את הפסוק ביוב? כאשר שינה פנותו, הוא שינה את מה שהוא פונה אליו, וכיוון אל הדבר אשר קדם לו, הציווי שלו יכוון אליו. שולח מגן עדן, איך הוא למד פשט בדברי חז"ל, כשחז"ל אמרו, מה זה משנה, מה שאיוב אמר, משנה פניו, כיוון שהוא שינה את הפנייה שלו, הוא שינה את התכונות שלו, לאן הן צריכות לפנות, אז הקדוש ברוך הוא שילח אותו מגן עדן. וזהו העונש הדומה למרי, מידה כנגד מידה. הוא הותר לאכול מן הנעימות, ולענות בנחת בביתך, זה היה בלכתחילה. וכאשר גדלה תאוותו, ואנחנו עוד פעם שואלים את עצמנו, איך תאוותו גדלה, ורדף אחרי הנאותיו ודמיוניו, וזה שוב אנחנו שואלים איך הדבר הזה, כמו שאמרנו, ברור לי שהרמב״ם מרגיש מה זה שאני שואל, אני רק רוצה להבין פשט ברמב״ם. ואכל מה שהוא זר מאוכלו, נמנע ממנו הכל, והתחייב לאכול הפחוש במאכל. מה זה, בזה אתה פחת אוכל לחם, מה זה קשור לחטא? למה האדם נענש בעונש הזה שהוא כאן צריך להתייגע? חז"ל תיארו את התפריט בגן עדן. מלאכים צולים לו, מלאכים ממהרים. היה מצוין, זאת אומרת, היה הכל. הוא רצה לאכול יותר ממה שהוא צריך, אז מה מכאן ואילך? מכאן ואילך אתה תראה, אתה תזיע. אתה תזיע בשביל לאכול. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר שהעונש היה מסוג הדבר הזה.
ולחווה?
בבקשה.
חווה, מה הקשר בין העונש שלה לחטא?
העונש של חווה לחטא היה על בעצם תלדי בנים. צריך לחשוב. שאלה טובה. יעקב, כן, התשובה היא טובה. והתחייב לאכול הפחות שבמאכל, אשר לא היה לו מקודם מזון, ואף גם זאת, את האוכל הזה, אחר העמל והתורח, כמו שאמר, וקוץ ודרדרת עצמי לך, בזה הטפך תאכל לכם. ובער ואמר, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לבות האדמה, וישבהו כבהמות במזונותיו ורוב ימיו, כמו שאמר, ואכלת את עשב השדה. ואמר, מבאר לזה העניין, אדם בעיקר בעל ינין נמשל כבהמות נדמו.
לפני זה הוא אכל רק פירות כאילו?
בבקשה?
כי לפני זה הוא אכל רק פירות, עכשיו הוא אוכל גם מהסבים.
זה הרגעת מפורש שעשו להם בשר. השתבר, הרמב"ם מחלק מחמר כבכל הקדוש ברוך הוא. השתבח בעל אריה יוצר. אשר לא תושג תכלית כוונתו וחוכמתו. הייתה לו תכלית, הייתה לו מגמה איך לעשות את הדבר הזה, ואחרי שאני מסביר לך, אז אתה רואה כבר למה הוא התכוון, מה הוא רצה, ואם האדם היה מגשים כביכול את התוכנית של הקדוש ברוך הוא, זה מה שחזון אמרו שברמחל יש הרבה, אז האדם היה נשאר בגן עדן כל הזמן. האדם נברא, המסילת ישרים, הוא נברא להתענג על השם, באיזה מקום שהוא...
הרמב"ם מזכיר את זה?
למה?
שהאדם נברא להתענג על השם?
הרמב"ם זה הדוגמה הזאת. הרמב"ם אומר, מה פה להתענג על השם? להתענג על השם זה הענאה שיש לנו, הענאה של האינטלקט. מה פה להתענג על השם? לשתות יין? איך אתה מסביר לעצמך שאדם לא נברא להתענג על השם?
אבל הרמב"ם, הוא גם חושב, זה הרב הזכיר את הרמב"ם, בגלל זה נשאל את זה.
הרמב"ם ניסח את זה. אז יש קטע במוסר הקודש מעניין, כשאנחנו מתחילים לגבות מסילת ישרים אנחנו נבלים מהאגואיזמוס. אדם לא נברא, בשביל זה אדם נברא. אז אדם יכול כמובן לשאול שאלה עוד יותר כללית, והוא והיא, מה הייתה הכוונה של השם בבריאה? אז ברמח"ל יש תשובה לזה. הרמח"ל היה מאוד מאוד בהיר בזה, מדרך הטוב להיטיב. זאת אומרת, הטוב המקסימלי הוא שרוצה גם להשפיע על האחרים. אתה רואה בעולם, אני לא אומר עכשיו רמח"ל, האדם היה שותפות בבריאה. השותפות של המין האנושי בבריאה זה להתענג על הקדוש ברוך הוא. אז חז"ל אמרו, והתהלכתי בתוככם, אטייל אתכם בגן עדן. אז יש כמובן מאמרי חז"ל קשים, שהקדוש ברוך הוא אמר לירובעם בן נבט, אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. חברותא לא רעה. אבל ירובעם אמר, מי בראש? לא בעינה. אז חז"ל כאן נתנו דוגמה לאגואיזמוס קיצוני. אתה מגיע למדרגה שאתה מטייל עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן, כבר לא טוב לך? ואם היית זנב לא היית אכפת לך? אבל מי בראש? אז אם זה בן ישי, אני לא יכול. זאת אומרת, התחרות, כוח הקינה הוא כל כך, וזה כמובן אחד מן הדברים שכך גם חז"ל, כשחז"ל ביקשו לומר, מה רצה הנחש? הנחש אמר, אלוהים מקנה בך. הוא לא יכול לסבול שיש עוד אחד. אז זה באיזה מקום שהוא...
יש גם חז"ל למשה רבנו בפטירה שלו, שהוא לא רצה להיות עם יהושע משהו, לא?
זה חז"ל שבעלי המוסר עושים אותו הרבה שימוש, תנסה להיזכר מה שם טוב ככה. שאמר הקב"ה ברוך הוא למשה, הגיע הזמן. אומר הקב"ה ברוך הוא, מה אכפת לך? אמר, הגיע הזמן של ישוע. אז הוא אמר, אני מוכן לקבל את מרות של ישוע. אמר הקב"ה ברוך הוא, קדימה, עשינו ניסיון. וזה התחיל. אז יהושע מוזמן להיכנס לקודש, והוא יוצא, אומר לו משה רבנו, מה אמר לך הקדוש ברוך הוא? אומר לו יהושע, וכשהוא אמר לך, אז אמרת לי? כך מה. אז כמובן, איך חזל כזה צריכים להסביר? אז אמר משה, מיטה אחת, עשר מיטות ולא קינה אחת. כשאני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא אמר לך, אני רוצה רוחניס. אני רוצה גם את, את אותו עולם הבא, מה שמשה רבנו הרגיש שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אז פתאום הוא רואה שאין לו את זה. אז הוא אומר, אז מה שווה לי לחיות? מה שמשה רבנו אמר שאני לא רוצה לחיות, זה לא מבני שמגנה. מה אכפת לי? כשאתה תעשה בר מצווה לבן שלך, והוא יעלה לתורה, אתה תגיד, ולמה לי לא נתנו עלייה? אז אתה מבסוט שהוא... זאת אומרת, משה רבנו אמר, יש דרגה רוחנית, אני מוכן לוותר בשביל... אבל לי לא יהיה, אז למה רציתי בכלל לחיות? כך אפשר להסביר את הרצון הזה. זה לא קינה אנושית פשוטה בכל הדברים. על כל פנים, מה יוצא לנו מדברנו, אתם רואים את הכיוון של הרמב״ם. התחלנו לדבר שכל ודמות, אמר הרמב״ם מרקיה. בוא תראה שהשכל של האדם, עם כל מה שאמרנו בפרק ראשון, יש לו היסטורית הגבלה. לא הייתה אמורה להיות לו הגבלה הזאת. הגבלה לא הייתה אמורה להיות בצלמנו כדמותינו. אבל כאשר אדם מראה, ואני כל פעם נשאר בצריך עיון, אם אני... אוכל לקרוא פעם נוספת את אברבנאל, למצוא את... אחרי שנדמה לי שמצאתי את אברבנאל, זה כבר נמח לי. כשאתה מוצא שאלה ואין עליה תשובה, אז מסתום אתה לא הבנת טוב. הרי מישהו לפניך גם למד את זה. ואיך הוא למד את זה? אז אם אברבנאל מצא, אני הולך על הגב שלו. אכפתי, אז הוא ירקבר בשביל. על כל פנים, היסוד של הרמב״ם, שהאדם גם יש לו את ה... מדרגה השכלית הגדולה, המדרגה הזאת נשללה ממנו בתהליך ההיסטוריה בשביל דמיונות, בשביל תאוות וכו' וכו'. מכאן ואילך אדם צריך להתמודד יחד עם הדברים האלה ביחד. הוא צריך להתמודד עם זה ועם זה. זאת אומרת, הוא צריך להתמודד עם זה וכל הדברים האלה. זהו. טוב, אחר כך יתחילו כבר כמובן ההבנה של ההגדרות השכליות. וההגדרות האחרות שבאות כל פרק בפרק.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.